קול חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. היינו אמורים לשבת עכשיו לשיעור תניה, כמדי יום ראשון, אבל המתים מוטלים לפנינו. אפילו עוד לא היו הלוויות. חלק מהמשפחות אפילו לא קיבלו עדיין את הבשורה המרה. הדם שוטט, הדם נשפח על הארץ, וכולנו מרגישים כמו עוננים. כאילו לא עלינו ולא על אף אחד, המת הפרטי שלנו עדיין לא נקבר. העונן אסור בדברי תורה. הצער הוא כל כך גדול שהעונן אינו יכול לשמח עצמו בפיקודי השם ישרים מסמכי לב. העונן פטור מכל המצוות. נכון, לא אצל כולנו זה מישהו, זה אדם שהוא בן משפחה קרוב, אח או אחות, אבא או אמא, ילד או ילדה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. אבל אצל יהודים אין אני והוא. אין הם ואנחנו. אצל יהודים זה עם אחד ממש. אנחנו מדברים על כאב, על דם, שקשור עם ארץ ישראל. ואנחנו יודעים שאת מצוות הביקורים לא התחילו להביא עד שסיימו לכבוש את כל ארץ ישראל. גם אלו שכבר קיבלו חלק ונחלה בארץ, עדיין עד אחרי 14 שנות ירושה וישיבה, לא הביאו ביקורים. אנשים זכו ליהנות מהשדה שנה אחרי שנה, 14 שנים, ועדיין לא הביאו ביקורים, לא הודו לקדוש ברוך הוא על הפירות. למה? הרבי מלובביץ' אמר פעם רעיון כל כך מרגש, כל כך מרטיט, שכאילו נכתב לדקות האיומות האלו. כי אצל יהודי אין אני והוא. אם יהודי אחד נלחם על ביתו, בקצה השני של הארץ, בדרום או בצפון, במזרח או במערב, זה כאב שלי. אני והוא נשמה אחת ממש. אני והוא מציאות אחת ממש. אז הרגשת הלב היא הרגשה כאילו כולנו עוננים, כאילו כולנו מתינו מוטלים לפנינו. וקשה, קשה מאוד לדבר בדברי תורה. אז לכן השיעור לא יעסוק הרגיל בדברי התניה, שגם הם כמובן מסמכי לב. אלא ננסה לשאוב עידוד וחיזוק. ננסה למצוא את עצמנו בסבך המבולגן הזה, בבלבול המחשבות, בטירוף הדעת, בכותרות המופרעות שיוצאות כל רגע, שאפילו בחלומות השחורים ביותר שלנו לא היינו יכולים לתאר. יודעים מה? אפילו בחלומות הגדולים ביותר של האויבים שלנו, גם הם לא היו יכולים לתאר הצלחה כזאת במרכאות כפולות ומכופלות. וכשקורה ליהודי אירוע כזה, זה זמן של התבוננות, זה זמן של מחשבה. באופן הפוך, דווקא גודל הזוועה, דווקא גודל האסון, דווקא הוא מעורר אותנו למחשבה ואומר, זה לא יכול להיות סתם. זה לא סתם פעולת טרור שהצליחה. זה כזה שבר, זה כזה כאב, זאת כזאת סתירת לחי בפנים, שמוכרחת להיות עצירה, מוכרחת להיות התבוננות ומחשבה מה הלאה. איך אנחנו מתקדמים מהמקום הזה והופכים אותו ליותר ויותר טוב. יהודים יקרים, הקשיבו ושימעו. מוריי ורבותיי, רבותיי וגבירותיי, יהודים יקרים, איפה שאתם נמצאים, בכל פינה ומקום. מי אני שבכלל יכול לכוון את העם, לחזק את העם, מה לומר ומה לחשוב? הכל כל כך הפוך, הכל כל כך מופרע, הכל כל כך מטורף. הכל מעבר לחלומות השחורים ביותר. אז בואו נגיד בדברי הרב. כל אחד היום בימים האלו, היום ואתמול, חושב על הדמיון המצמרר למלחמת יום כיפור. איך אומרים, האסון שקרה עכשיו, זה אסון של פעם ב-50 שנה. מאז מלחמת יום כיפור לא הייתה הפתעה כזו. לא היה בלגן כזה בתגובה. לא הייתה הצלחה כזו במרכאות כפולות ומכופלות, לאויבינו יימח שמם וזכרם. אז זה היה ביום כיפור, היום זה שמחת תורה, שהוא הגמר וחותם של יום הכיפורים, כמו שאנחנו יודעים את דברי הזוהר, שגמר וחיתום דין הוא בשמיני עצרת. לא בהושענא רבה, אלא בשמיני עצרת, כשיהודי רוקד ושמח עם התורה. הדמיון ללפני 50 שנה זועק. ולכן אני רוצה לחזור את הדברים שהרבי דיבר פעם ופעמיים, לפני 50 שנה בדיוק, בימים האלו ממש, של עיצומה של מלחמת יום הכיפורים, הימים שבין יום כיפור לשמחת תורה, הימים שבהם צבא ישראל נלחם כאריות, להדוף את ההתקפה המופרעת של מצרים וסוריה, וזכה עם כל הכאב וכל השבר לניצחון שלמעלה מדרך הטבע. בי"ג תשרי, יומיים אחרי פרוץ המלחמה, הרבי יצא בדברים ההפוכים ביותר ממה שאפשר היה לתאר. הרבי אמר, זה קורה בזמן שמחתנו. משמע, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתמודד בצורה של שמחה. אחר כך הרבי דיבר, זה קרה בימים שלא אומרים בהם תחנון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתמודד, שנחפש את התגובה, דווקא בצורה כזו של עשייה, של פעולה, של התקדמות. שמעתם? זה נגד הטבע האנושי. הטבע האנושי שאדם חוטף סתירה, הוא מתכווץ לתוך עצמו. הוא מסתתר בפינה, שלא יראו אותו. הוא יושב על הארץ, הוא לובה שק ואפר. אבל הרבי אומר, זה נכון, אם מלחמת יום הכיפורים הייתה פורצת בתשעה באב. אז היינו יודעים שצריכים לשבת על האפר ולהתענות העניות. אבל מלחמת יום הכיפורים פרצה ונמשכה לתוך זמן שמחתנו. ומה אנחנו נגיד? כשהמלחמה הזו פרצה, לא ביום הכיפורים שהוא סוף סוף יום של עינוי, אלא בשמחת תורה, ביום שיהודי הכי שמח במשך השנה. וזה נמשך ומתמשך אל תוך הימים שבין שמחת תורה לראש חודש חשבן, שלא אומרים בהם תחנון. מנהג רוב קהילות ישראל, כי היות שרוב החודש כבר לא אמרו, אז לא אומרים עד סוף החודש. בטח היום, שהיום איסרו חג, אז בוודאי שלא אומרים תחנון. זאת אומרת, מגלגל הקדוש ברוך הוא את החובה ליום זכאי. הוא לא מגלגל את החובה ליום חייב, אלא מגלגל את החובה ליום זכאי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנתמודד עם הדברים. עכשיו זה לא הזמן לשבת על הארץ. זה לא הזמן להלקאות עצמיות. אני יודע, לכל אחד, גם לי, לכל אחד יש חוכמות בראש. כולנו יודעים את מעשי האלוקים. אז לכל אחד יש הסברים, למה ומה ומו. אבל עכשיו זה לא הזמן ללמה ומו. עכשיו זה לא הזמן להאשמות והלקאות. זה, נשאיר את זה לשלושת השבועות, שיהפכו לששון ולשמחה, ומשיח יבוא הרבה קודם. עכשיו הזמן לתנועה ההפוכה. לקום ולעשות מעשה. ולעשות מעשה בשני מובנים. במובן של הגברת אהבת ישראל, שכל אחד יחשוב איך הוא יוצא מעצמו, ואיך הוא קם מהכאב שלו, וקם מהשבר, ושואל את עצמו למי אני עוזר, למי אני מועיל. ולקום ולהתחזק במובן של ביטחון בהשם, במובן של תלות בקדוש ברוך הוא, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. העובדה שאנחנו משליחים את עצמנו על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתייאשים ולא נשברים ולא מתרחקים, אלא אומרים, תתה, אצלך גם הריחוק הוא קירוב, אצלך גם הסתירה באה מאהבה, אצלך גם המכה, את אשר יאהב השם יוכיח. אתה מכה דווקא את מי שאתה רוצה לקרוא לו. המכה אצלך היא לא בשביל לרחק. את אלה שאתה רוצה לרחק, אתה אפילו לא מכה אותם. אתה אומר שילכו לאן שהם, אתה אפילו לא מכה אותם. ריבונו של עולם, מכה דווקא את מי שיקר לו. כי ההכאה היא אמירה. שובו, שובו בנים שובבים. הייתה שנה לא טובה. שובו בנים שובבים. אז זה צריך להיות התנועה. לא אני אומר, מי אני שיגיד? אני חוזר בדבריו של הרב. התנועה עכשיו צריכה להיות... לא בלהגיד צדקנו, ולא להגיד הם צודקים, ולא להגיד אחרים צודקים, וגם לא לשבת על הארץ ולפקוט, וגם לא לגזור תעניות. עכשיו הנקודה היא הפוכה. לקום ולהתחשל ולעשות מעשה, ולחזק את התורה החדשה שאנחנו מתחילים היום. פרשת בראשית, מתחילים מבראשית. אומרים אצל חסידים, כמו שיהודי מעמיד את עצמו בשבת בראשית, ככה הולכת כל השנה כולה. להעמיד את עצמנו בתנועה חיובית של התקשרות לנותן התורה. בית, כמו שאמרנו, לחזק את הקשר, את המחשבה, שכל אחד יעצור הכל ויחשוב איך אני מועיל ליהודי אחר. איך אני מעודד את הילדים שלי? איך אני מעודד את התלמידים שלי? איך אני מעודד את השכנים שלי? אם יש לי איזשהו רכב, אם יש לי איזשהו אמצעי, ראיתי היום כותרת שכאילו פתאום כאילו הכל מתיישב. ראיתי כותרת שבעל אולם בבני ברק, שני אולמות בבני ברק, ביטל את כל האירועים, והודיע שהשני האולמות פנויים כדי לארח יהודים מהדרום. ואז ראיתי כותרת שבכיכר דיזנגוף עומדים אנשים, מאות אנשים מתנדבים, ואורזים שקיות ושולחים ציוד, מה שחסר לחיילים ומה שחסר לאזרחי הארץ. פתאום אנחנו ביחד. וזאת הנקודה. הנקודה היא לחזור ולזכור, לחזק את הערבות ההדדית, את ההבנה שאי אפשר לזה בלא זה ואי אפשר לזה בלא זה. אי אפשר אם יהודי אחד היה חסר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, התורה לא הייתה ניתנת. וירד השם אל העם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. בואו נתבונן באמת בעניין הזה. באמת הדברים הם הרי הפוכים מהשכל הישר. עכשיו להתעודד, עכשיו לעשות. עכשיו הרי כל אחד רוצה לטמון את הפנים בקרקע. איזה בושה, איזה חילול השם. למה רשעים יעלוזו? למה דרך רשעים צלחה? הרי התכונה שעכשיו בוערת אצל כל יהודי היא תכונה של כאב עצום, של שברון לב, של בושה נורא. איך אפשר עכשיו לקום ולהתעודד ולחלץ כתפיים ולעשות ולחשוב על אדם אחר? אז בואו נתחיל עם נקודה מרגשת ביותר, מעוררת ביותר. שלא נצטרך, אבל את הנקודות האלה אנחנו עוברים הרי בחיים גם רגעים כל כך קשים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אל תביאנו לידי ניסיון. אבל הוא בחר כן להביא, ואת צרה היא ליעקב, ולא צרה אלא צרה צרורה. צרה נוראה שלו הייתה כדוגמתה 50 שנה, והאמת היא שאפילו לפני 50 שנה, לא היה יום אחד שבו נהרגו כל כך הרבה יהודים ביחד. זאת ממש שואה. אז בואו נתחיל עם נקודה מעוררת ביותר שנבין, שאצל הקדוש ברוך הוא, ריחוק הוא קירוב. דווקא ריחוק הוא האמירה המהדהדת ביותר. תבינו את הכאב שיש לי, שאני צריך להקות. אז במילא כשאבא מכה, דווקא אז מתגלה צי האהבה שלו אל הילד. צי התחנונים שלו אל הילד. אל תישבר ואל תתרחק. אל תפרש לא נכון את מה שקורה, אלא תפרש את זה כן נכון. אז בואו נחזור נקודה מרתיטה, מרתיטה מעוררת לב, שבימים כתיקונם אסור לחזור אותם כדי לא לפתוח פה לשטן. אבל עכשיו כבר פתחנו לו. לא את הפה, פתחנו לו הרבה יותר מהפה. את כל תרייג האיברים פתחנו לו, השם ישמו. אז בואו נחזור נקודה מעוררת ומחזקת ביותר. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? עומד משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא. עם שאלה. הם ישאלו אותי מה שמו. מה השם של הקדוש ברוך הוא ששלח אותך? מה אומר עליהם? אומר משה רבנו, אני לא יודע לענות להם. אין בעולם טענה יותר מופרכת, יותר לא ברורה, יותר לא מובנת מהטענה הזאת. בואו נזכר מה קורה. מה הסיטואציה? זה יום חמישי בלילה, בבית הכנסת הגדול בבני ברק, שמשה רבינו מוסר שיעור בפרשת שמואל, והוא שואל, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? משה רבינו עומד בפני שואה. משה רבינו עומד במדיין, עומד בסנה, והקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את ישראל ממצרים. דם יהודי נשפך כמים. 86 שנים. כל הבן הילוד היורה תשליחו. ועם בן הוא ועמיתן אותו. ופרעה רוחץ בדמם. 86 שנים הדם של יהודי יותר זול ממים. הדם של יהודי נשפך כמו חול השדה. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את ישראל, לעשות איזה סוף, להגיד די, לגלות שם הוויה בעולם. אז משה רבינו מתחמק. נו, בהתחלה הוא שהוא אומר, טענות באמת הגיוניות, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? בהתחלה הוא לא מבין, מי אני? אני זה שהוא רואה צאן הרחק בסוף העולם במדיין, אני יכול להציל את עם ישראל? אני יכול לעמוד בפני פרעה, בפני נשיא ארצות הברית ורוסיה וסין גם יחד? בפני מלך העולם, מלך מושל בכיפה, ולשנות את התוכניות שלו, להגיד לו שיוותר על 600 אלף עבדים, ואמרו לי, אז הטענה הראשונה שלו היא, מי אנוכי כהלך אל פרעה? אחרי זה הוא טוען עוד טענות הגיוניות. וסליחה, והן לא יאמינו לי, שלח נביא תשלח, אני ער על שפתיים, הכל שאלות נכונות. אבל מהי הטענה השנייה? זה נראה כאילו משה רבנו סתם מנסה להתחמק. סתם זורק מקלות בגלגלים, העיקר להתחמק מהשליחות. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? הם ישאלו אותי מה שמו של ריבני של אלום ששלח אותך. מה אומר עליהם? מה אני אגיד להם? לא מבין כלום. א', למה שהם ישאלו אותך? זה המצב רוח שלהם? עומדים יהודים...
דרות איבים נרעם. ייכנסו למרחב המוגן.
עומד משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, מה אומר עליהם? מה זה מה אומר עליהם? למה שהם ישאלו אותך בכלל? מה שמו של הקדוש ברוך הוא? מה קרה פתאום? הם עומדים עכשיו באמצע שיעור כלולי, באמצע שיעור קבלה, הדם שלהם נשפח, הגב שלהם שבור. זאת השאלה הכי גדולה, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? ועוד לא ברור. מה זאת אומרת מה אומר עליהם? תענה להם. אתה לא יודע מה שמו של הקדוש ברוך הוא? מה אתה, הם לא בנים של אברהם, יצחק ויעקב? אתה לא יודע מה השם המפורש של ריבוני של עולם? הרי הרגת את המצרים, שם המפורש. אז אם הם ישאלו, תענה להם. ובכלל לא ברור מה הקדוש ברוך הוא עונה לו. אהיה אשר אהיה, שלחני אליכם. הם ישאלו מה השם, תגיד להם שהשם אהיה אשר אהיה. ויאמר עוד, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. מה הולך פה? מה השאלה ומה התשובה? אפילו חירש, אפילו עיוור, מבין שיש פה דו-שיח בכבשונו של עולם. יש פה שאלות ברזי עולם, דיון ברזי עולם בין משה לקדוש ברוך הוא. שאלות נוקבות לב ויורדות חדרי בטן. זה היה לפני 40 שנה, בשבת שמות, תשמ"ג, 40 וחצי שנים, כשהרבי בבחיות נוראות, ביאר את הדו שיח, את השאלה והתשובה בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. ואמרו לי מה שמו. משה רבינו לא מתכוון לשאול תיאולוגיה, הוא מתכוון להגיד, איך אני אסביר להם, איך אני אתרץ להם את השאלה, איפה ריבונו של עולם היה, איך הוא מאפשר 86 שנים נוראות לזוועות כאלה להתרחש, איפה הוא היה. אני אבוא ויגיד להם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. הם יסתכלו עליי ויגידו, איזה הקדוש ברוך הוא? מי זה הקודש ברוך? מה השמות של הקודש ברוך? איך הוא מתנהג? שם זה הנהגה. באיזה הנהגה הוא בא? בשם איזה שם אפשר להתנהג בצורה כזאת? שם הרחמים? מידת הנס? מידת הטבע? מידת הגבורה? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? הם ישאלו אותי איזה הנהגה מתירה? זוועות כאלו. איפה היה ריבוני של עולם בשואה? איפה הוא היה כל השנים? שאלה עצומה. כשיהודי רואה דם יהודי נשפך כמיים, הוא שואל, איפה ההשגחה? איך הקדוש ברוך הוא מתיר בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בו, בשמחת תורה, ביום שיהודים אמורים לרקוד עם התורה, איך זה קורה? עונה לו הקדוש ברוך הוא דברים מרטיטים, וזה היסוד של יהודי, ועם זה יהודי עובר כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה גלגולים וקשיים וצרות וגזרות והשמדות, ואנחנו עוד כאן יהודים מעולם לא נשברו. להפך, רק התחזקו בעקבות מה שקרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, אני איתם כל הזמן. כשהם בכו, אני בוכה איתם ביחד. כשהם צועקים, אני צועק איתם ביחד. כשהם מובילים לו עלינו חייל לקבורה או בן או בת לקבורה, והם צועקים, למה רשעים יעלו איזו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני צועק איתם ביחד. ואם אתה לא מאמין, אומר רשי, מפרש מה, רשי, מה זה איה אשר איה? תראה איפה אני מתגלה אליך. אני לא מתגלה אליך במרכבת השכינה של יחזקאל, אמו ינוחי בצור. אני מתגלה אליך מתוך הסנה, שיח קוצני מכוער נמוך. זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. איפה כל השם בכוח, כל השם, איפה ההתגלות לאליהו בהר חורב? איפה ההתגלות ליחזקאל? אומר הקדוש ברוך הוא, כשיהודי בוכה, אני בוכה איתו ביחד. אז למה אני מאפשר את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה שמי לעולם. תמיד אני שם הוויה, תמיד אני מיד עשר רחמים. אבל לפעמים זה זכרי לדויר ודויר. לפעמים, כמו שאומר רשי, האלימי הוא לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. לפעמים אני לא ניכר במידת הרחמים שלי. כל מה שקורה בעולם זה ממידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה בעולם זה קריאה שלו להיות יותר קרוב, יותר מחובר. רק לפעמים הוא עושה את זה לא בצורה ישירה של חיבוק, אלא הוא עושה את זה להפך, דווקא בצורה כואבת של ריחוק, של שבירה, של התנתקות. אבל הכוונה שלו בשני המקרים היא אותה כוונה. השם הוא אותו שם, זה שם של מידת הרחמים עלינו התגלגלי, זה שם של קרבה, זה שם של חיבור, זה שם של חיבוק ואהבה. זה אותו שם של חג הסוכות, של ימינות תחבקני. זה אותו חיבוק משותף של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל עם התורה. זה אותה שמחה של שמחת תורה. רק ההתגלות של השמחה. לפעמים אבא נותן סתירה. אבל הסתירה ירי לא מעידה שאבא לא אוהב את הילד. כי אם הוא לא היה אוהב, הוא לא היה נותן סתירה. דודה לא נותנת סתירה, סבתא לא אוהבת, לא נותנת סתירה, רק ממתקים. למה? כי היא לא אוהבת. כי היא אוהבת יותר? לא, כי היא פחות אוהבת. דווקא את אשר, דווקא בתוך הכאב, אנחנו יודעים מה שהגמרא מספרת, שכשנכנסו האויבים לבית המקדש, הם ראו את הקרובים חבוקים ומעורים זה בזה. הזדעזעו. זה הסימן אצל עם ישראל, חבוקים ומעורבים. זה מה שיש להם בקודש הקודשים. קרובים, מעורים וחבוקים. זה מה שיש להם במקום. זרקו את הקרובים ברחוב. בבושה נורא, באלבון נורא. הם לא הבינו את סוד הסודות, את עומק מידת ההסתר של הקדוש ברוך הוא. הם לא הבינו מה הקדוש ברוך הוא אומר כשהוא מסתתר, אנוכי אסתר אסתיר. הם לא הבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בשעת החורבן, חבוקים ודבוקים זה בזה. חבוקו ודבוקו בוך. הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא בשעת הכאב, זה רגע של התגלות הרחמים. ולכן, אם אנחנו חוזרים למעשה כמו שהתחלנו, הגישה לא צריכה להיות גישה של שבירה, וגישה של התנתקות חלילה, וגישה של ייאוש, זה הפוך מכל העניין. הגישה צריכה להיות הפוכה, לחשוב איך אנחנו מפעילים את מידת הרחמים, מה אנחנו עושים עם מידת הרחמים שלנו כדי להתחבר יותר ליהודי אחר, כדי לחשוב על יהודי אחר. נסיים את הנקודה הזו, נשמע איזשהו ניגון מעורר, אבל לפני נסיים רק באנקדוטה. מספרים על המגיד, פעם מספרים את זה על צדיק כזה, פעם על צדיק אחר, מגדולי ומעורי החסידות. נניח על המגיד, מספרים על המגיד שפעם ישב בחדר ולמד, ונכנס הבן שלו בוכה. שאל המגיד, למה אתה בוכה? ילד בן 5. אז הוא אמר, כי החברים שלי הפסיקו לחפש אותי. שיחקנו מחבואים, ואני מצאתי מחבוא מאוד טוב גבוה על העץ. הם התחילו לחפש אותי, אבל כדרכם של ילדים, הם הפסיקו אחרי רגע. חיפשו, לא מצאו, הלכו לשחק כדורגל. אז אני בוכה, למה הם הפסיקו לחפש אותי? הוא מסיים, הוא רואה את המגיד בוכה איתו ביחד. המגיד אומר לו, זאת הטענה של הקדוש ברוך הוא. אני מתחבא כדי שהם יחפשו אותי. אבל הם, במקום לחפש אותי, אומרים, הוא כנראה לא רוצה לשחק איתנו. הוא כנראה עזב אותנו. אז איפך מסתברה. בדיוק הפוך. אנחנו צריכים דווקא ברגע הזה לחשוב. לא ללבוש שק ואפר. זה לא מתאים לימים שאומרים בהם תחנון. לא לשבת על הארץ ולהתענות העניות. זה מתאים לתשבוב, זה לא מתאים לעכשיו. עכשיו התנועה צריכה להיות תנועה של התעודדות והתקרבות, ולחזק את לימוד התורה שלנו ואת הקשר לקדוש ברוך הוא ואת מידת הוויתור והאהבה. אנחנו נמשיך ונדבר על הנקודות האלו אחרי הניגון, אחרי השיר. נבקש מהטכנאי היקר שלנו איזשהו ניגון, איזכרים, ניגון אחר, איזשהו ניגון באמת שפונה לקדוש ברוך הוא ומבקש רחמים.
אלוי קיינו לטויבו אוי לטויבו עם שם צדיקי אוי לום ויסקרי אלוי קיינו לטויבו אוי לטויבו עם שם צדיקי אוי לום
אשקלון דרום. תיכנסו למרחב המוגן.
לטויבו אוי לטויבו עם שר צדיקי אוי לא אוי יזכרם אלוי קיינו לטויבו אוי לטויבו עם שר צדיקי אוי לא אוי 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 ואין גוי לאי
אז הכיוון צריך להיות עידוד. הכיוון צריך להיות התחזקות. דיברנו על כך שלא עת צומות ותעניות עכשיו. עכשיו זה לא הזמן לשבת על הארץ ולקרוא שק ואפר. אנחנו בימים שאין אומרים בהם תחנון. אנחנו באיסרו חג של החג השמח ביותר בשנה. אנחנו עוד בתוך 24 שעות משמחת תורה. אז הכיוון עכשיו לא צריך להיות תעניות וצומות ולחפש אשמים. להפך, הכיוון עכשיו צריך להיות הפוך. חושו, חושו אחים יקרים, וכל אחד ינסה לחשוב איך הוא עוזר לאדם אחר, איך הוא אכפתי לאדם אחר, איך הוא מזכיר לעצמו שכולנו איברים של גוף אחד, וכמו שהגוף אינו יכול אפילו בלי הציפורן הקטנה שברגל, כך כולנו. איננו יכולים בלי יהודי אחד בקצה העולם, בוודאי בקצה הארץ הקדושה הזו. יהודים יקרים, אני רוצה לחזור רעיון כל כך מרגש, כל כך מרטיט. יצא לי יותר מפעם אחת לחזור אותו, אבל מעולם הוא לא היה כל כך נוגע ללב, כל כך חודר, כל כך בוקע מהלב ונכנס אל הלב, כמו בערב הקשה הערב המרטיט, אבל גם הערב המחזק הזה, שיחבר ויחזיר אותנו להיות עם אחד ממש. אנחנו צריכים לדעת, האהבה שלנו יותר חזקה מהשנאה שלהם. האהבה שלנו יותר חזקה מהשנאה שלהם. השנאה שלהם היא סטייה, היא חולי, היא טירוף, היא עקמומיות. האהבה שלנו היא הדבר האמיתי ביותר שקיים. היא בוקעת מעומק הלב, היא המציאות הישרה ביותר, הטבעית ביותר, ההגיונית ביותר. ולכן האהבה שלנו, האהבה בינינו, תנצח את השנאה הנוראה שלהם. זה המסר שעומד במרכז פרשת השבוע, במרכז פרשת בראשית. יהודים יקרים, הסכיתו ושמעו, רעיון חודר לב, חודר נפש, אבל גם מכוון ומרפא את הפצעים ומרפא את השבר. פרשת בראשית מספרת על הרצח הראשון בהיסטוריה, על הפיגוע הראשון בהיסטוריה, הפיגוע הזוועתי ביותר שמבחינה כמותית היה רק של אדם אחד, אם יש רק בעולם, אבל מבחינה איכותית הוא רצח רבע מהאנושות. רבע מהאנושות. 25% מהאנושות נרצחה בפיגוע אחד. זו הייתה המגפה הנוראה ביותר, הזעזוע הגדול ביותר בהיסטוריה. אנחנו מדברים כמובן על הרצח של הבל בידי קין. והמדרש מספר מדרש פליאה. מדרש שלא ברור אפילו איך לקרוא אותו, מאיפה הוא בא. המדרש אומר, ילקוט שמעוני, היו יושבים אדם וחווה ליד גופת בנם, ולא היו יודעים מה עליהם לעשות. שמעתם? היו יושבים אדם וחווה על יד גופת הבל, ולא היו יודעים מה עליהם לעשות. מה עושים עכשיו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כך אומר המדרש. שלח עורב שיתמון שיקבור נבלת חברו. בדיוק היה שם על האדמה איזשהו עורב אחר, שנפל אינני יודע מאיזה גג, ונהרג שם ומת שם. שלח הקדוש ברוך הוא עורב שיתמו נבלת חברו, וידעו מה עליהם לעשות. המדרש הזה הוא, אתה מסתכל עליו, אתה בטוח שאולי הדביקו פה שתי שורות שאינם שייכות אחת לשנייה. קודם כל לא היו יודעים מה עליהם לעשות. מה כל כך לא ברור? מה זאת אומרת? הבל שוכב על האדמה, לא עלינו ולא על אף אחד, הדם שלו נשפך כמיים על השדה, מה פירוש לא יודעים מה עליהם לעשות? הקדוש ברוך הוא כבר אמר, מאפר באת ולאפרת שוב. ما 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 יש פה לא לדעת. מה זאת אומרת שהאדם נלקח מן האדמה, הוא חוזר לאדמה. קבורה זה לא אוצר מקווה. קבורה זה לא הלכות עירוב, זה לא הלכות מסובכות, זה הלכות פשוטות שלא נדע. לקחת אדם ולטמון אותו בתוך האדמה. שלח להם הקדוש ברוך הוא עורב שיקבור את חברו. למה לא שלח חתול או כלב? כל המדרש הזה הרי אומר דרשני, כל המדרש הזה אומר שהיה פה איזשהו דו שיח נוקב, דו שיח מטלטל בין אדם וחווה לבין הקדוש ברוך הוא. זה היה לפני 80 שנה. הרבי ברשימות שהוא כתב לעצמו, ברשימות שלא התפרסמו לפני ההסתלקות של הרבי, שנשארו במגירה של הרבי, הרבי כתב לעצמו נקודה. בימים הנוראים ההם של השואה, בימים הנוראים ההם שדם יהודי נשפך כאפר, שהשנאה של אויבינו קיבלה כלים וחימוש והצליחה. הצליחה כמו שלא הצליחה מעולם. ישב הרבי בחדרו הטהור וכתב, אדם וחווה לא ידעו איך ממשיכים. למה ממשיכים? לאן ממשיכים? הבעיה של אדם וחווה לא הייתה מה לעשות עם אבל. לא עלינו, לא צריכים הרבה חוכמה, חופרים בור ומכניסים. הצעקה של אדם וחווה הייתה, למה להמשיך? לאן להמשיך? למה לחנך ילדים בעולם אפל כזה, שבו אח יכול לקום על אחיו ולשחוט אותו נפש? על מה ולמה? על מה הם רבו? המדרש מביא הרי שלוש דעות. רבו איפה ייבנה בית המקדש, רבו על שטח, רבו על בת, רבו כל פירוש, לאן הם רבו? על נכס, על מה שהם רבו. זה סיבה לרצוח? זה סיבה לשחוט? זה סיבה להרוג את האח היחיד שיש לך בעולם? אדם וחווה שאלו את עצמם, ריבוני של עולם, איזה עולם בראת? למה לקום בבוקר? הטראומה, הפחד שהנה זה חוזר, הנה זה קורה שוב, פצעה להם את הלב. ואמרה, בשביל מה להמשיך? למה להמשיך? מי מבטיח לנו שיהיה מחר אחרת? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקשיבו יהודים. שלח הקדוש ברוך הוא עורב, שיקבור את נבלת חברו. העורב הוא בעל החיים הכי אכזרי מכל בעלי החיים. העורב, אומרים חזל, שהוא לא תומן אפילו, סליחה, שהוא לא מאכיל אפילו את גוזליו. הוא מוציא אותם לחופשי, או שהוא הולך לחופשי, ונותן להם לגדל את עצמם. אין לו את הקרחם אב על בנים, את האהבה הטבעית שיש לאבא על ילדיו על גוזליו. אבל גם העורב הזה, כשהוא ראה את נבלת חברו מושלחת על הארץ, התעוררו הרחמים שאין בו. התעוררה בו אהבת חינם, אין בו שום טבע של אהבה, אין בו שום נטייה של אהבה. אבל התעוררה בו אהבת חינם מעבר לטבעו, והוא רחן על הארץ, ועטף את נבלת חברו, וטמן אותה בתוך האדמה. רצה הקדוש ברוך הוא לומר לאדם וחווה, תשמעו, תקשיבו להוראות היצרן, תקשיבו לבורא העולם שברא את העולם הזה. האהבה יותר חזקה מהשנאה. כמה שיש בעולם רוע, וכמה שיש בעולם שחיתות, וכמה שיש בעולם אכזריות נוראה, כמו שראינו ביממה האחרונה, ואנחנו עוד לא יודעים מה ראינו. אנחנו עוד לא יודעים אפילו כמה הדברים נוראים. להרוג אם ובנה ביום אחד, להרוג משפחות שלמות ביום אחד, אנחנו עוד לא מבינים מה ראינו. יחד עם זה אומר הקדוש ברוך הוא, האהבת חינם יותר חזקה מהשנאה. נכון שיש בעולם רוע, אבל נתתי באדם גם אהבה, נתתי גם באדם חסד של אמת, מוכנות לטמון את הנבלה של החבר, למרות שאין לו בזה שום עניין ושום הבנה ושום רגש ושום נטייה, הוא עשה את זה פשוט כי צריך. אבל האהבה הזאת היא יותר חזקה מהשנאה. כי האהבה היא מה שאנחנו. האהבה היא מה שבריא. האהבה היא מה שנכון. האהבה היא טבע האדם. אנחנו בתוך תוכנו מציאות אחת מחוברת. האהבה היא התגלות הנשמה האחת של כולנו. כולנו הרי נשמה אחת. נכון, עברנו בחודשים האחרונים, קיבלנו כל כך הרבה מכות, בדיוק בעניין הזה, בעניין של ההתרחקות וההתנקרות, והצעקה של חצי מהעם על חצי מהעם וחצי מהעם על חצי מהעם, לא את חשבונות ולא את האשמות. כולנו, אשמים אנחנו, כולנו. כולנו לקינו באותה מחלה, של אני לא צריך אותו ואני לא צריך אותה, והוא לא צריך אותו והיא לא צריכה אותו. כולנו לקינו באותה מחלה של נסתדר לבד, נסתדר לבד. נחצה, נחתך, נתחלק לחלקים ולפירורים חס ושלום. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בימים האלו, ההפך הגמור, אנחנו לא יכולים להסתדר בלי אף אחד. אנחנו לא יכולים להסתדר בלי יהודי אחד שחסר. זה נותן את זה וזה נותן את זה, ואי אפשר לעולם בלא זה ובלא זה. כולנו צריכים להיות מציאות אחת. והאהבה והדיבוק חברים שלנו, האכפתיות, כמו שעכשיו קיבלתי בקבוצה של בית הכנסת, יהודים יקרים, למי שחסר משהו, אם יש אדם מבוגר שנמצא בבית, שחסר לו אוכל, שהוא פוחד לצאת, שצריך להגיע עם רכב לאיזשהו מקום ואין לו רכב, אז כותב הגבאי של בית הכנסת בקבוצה, כולנו משפחה אחת, אל תעססו לבקש עזרה. זה העניין של הימים האלו. קדוש ברוך הוא עשה את זה בימים שאין אומרים בהם תחנון, כדי שלא נשב על הארץ, אלא נהפך, נחלץ חושים, לחזק את החיבור ולחזק את האחדות ולחזק את הקשר בינינו. ואין דבר שפותח שערי שמיים, אין דבר שפותח רקיעים, אין דבר שמנצח, שמהפך את כל הגזרות וכל הדינים, כמו האכפתיות והאהבה שלנו אחד מהשני. יהודים יקרים, אני רוצה לספר סיפור. את הסיפור הזה שמעתי לפני הרבה שנים, אולי, לא יודע, אולי 15 שנה, לא, פחות אולי, 10-12 שנים. ולא מזמן הייתי באיזשהו אירוע, בערב ראש השונה, סיפרתי את הסיפור הזה, וניגש אל היהודי שאמר לי שהוא היה באירוע אחר עם אדם חשוב מאוד, מהרבנים הכי חשובים בארץ ישראל, פשוט לא ביקשתי את שמו של אותו רב, לא ביקשתי את רשותו של אותו רב חשוב לספר את זה בשמו, אז אני לא מזכיר אותו. אבל ניגש אל היהודי כמשיח לפי תומו, ואמר לי, הייתי בברית שהיה בה אחד הרבנים החשובים ביותר בארץ ישראל, ואמר שהוא היה באירוע הזה. היו בירושלים זוג שלא היו להם ילדים. זוג שלא זכו לפרי בטן. הם עשו כל מה שהם יכולים. עשו באמת, האישה עברה מסירות נפש ממש. אבל שום דבר. כשבורך הוא לא רוצה. אין מזל, אין הצלחה. אחרי 15 שנים, שברון הלב שלהם הוא כבר עצום. אתם יודעים, אחרי 15 שנים כבר מפסיקים לקוות. על פי הלכה, אחרי 10 שנים אפשר להתגרש. אז נכון שזה היו ימים אחרים שלא הייתה פוריות ולא היו, לא הייתה רפואה כל כך מפותחת. אבל התקווה היא משאב מתקלה. התקווה היא משאב שבמשך הזמן מאבד את קסמו, מאבד את כוחו. וכמה אפשר להתאכזב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אחרי 15 שנה מפסיקים לחכות. יום אחד, הבעל חוזר הביתה. והוא אומר לאשתו, הרב אמר היום בשיעור סגולה שאנחנו לא מכירים. סגולה ללידת ילדים, הוא אמר לה. לקנות את קריאת מפטיר חנה בראש השנה. בבוקר הראשון של ראש השנה, קוראים על נס פקידת חנה. הרי בראש השנה, הקריאות והמפטירים, הכל סובב סביב אמהות וילדים. הגר ושרה, וביום הראשון מפטיר חנה, וביום השני מן איק הולך מבכי. הקריאות בראש השונה, הכל סובב סביב צעקה של אמא לילד. אז הרב אמר שלקנות את קריאת מפטיר חנה בבוקר הראשון של ראש השנה, זה סגולה גדולה לילדים. נו, היא אמרה לו, אז מה הבעיה, אז תקנה. הוא אומר לה, לא, אני אף פעם לא קניתי, וזה גם הרבה כסף, יש אצלנו יהודים עשירים בבית הכנסת, נלחמים על הסגולה הזו, זה גם סגולה לילדים, זה גם סגולה לנחת מהילדים. אז יש על זה מלחמות חזקות, יש על זה מלחמות קשות. היא אומרת לו, אז בשביל מה אנחנו צריכים את הכסף? שיעלה 20,000 שקל, בשביל מה אנחנו צריכים את הכסף? אין הרי ילדים, למי נשאיר את זה? לאפוטרופוס הכללי? נמכור את הבית, אבל שיהיה ילד. נו, הוא היה אדם צנוע, הוא בחיים לא הרים את הכל בבית הכנסת. זה לא היה הטבע שלו, להתמקח ולהתמחר ולעמוד בפרונט, אבל חזקה עליו מצוות אשתו. היום הוא שינה את מקומו, התיישב בשורה הראשונה לפני הבמה של קריאת התורה, כשסיימו שחרית, הגבאי עולה עם הקופסה, עם הניירות ועם הסיכות, עם הסיכות האלה, שכל הסימנים שהגבאים עושים כדי לזכור מי קנה וכמה קנה ובכמה קנה, ומתחיל למכור. כהן 300 שקל, שלישי 500 שקל, ואז מגיעים לדובדבן. נגיד שזה היה כמו השנה, ראש השנה שחל בשבת, מגיעים לדובדבן, 8 עליות, העלייה השמינית, מפטיר חנה, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, באים לסגור. יש כבר את הקונים הקבועים שכל שנה מחלקים ביניהם. זה קונה מפטיר חנה, וזה קונה פתיחת הארון לכל נדרי, והוא קונה ברכת הפרנסה. פתאום בחור חדש הגיע לשכונה. הוא קם ואומר 7,000, 8,000, 9,000. לא רוצים לוותר, אתם יודעים. יהודי שקונה כל שנה, ושנה אחת לא קונה, חלילה כבר כמו שמעון הצדיק, רואה שחורים. התווכחו איתו. ב-22,000 שקל למישהו נפל האסימון. ב-22,000 שקל למישהו פתאום נפל האסימון, שזה יהודי חסוך בנים, שמתחנן לסגולה אחרונה, שמתחנן לתקווה אחרונה, שתפתח לו שנה אחרת. אז הם סימנו אחד לשני ונסגר, 22,500 שקל זכה לו. היהודי הזה מרים את העיניים למעלה, אשתו מרימה את העיניים למעלה. ביחד הם בוחרים לקדוש ברוך הוא, מרגישים שהם הלכו מעבר לעצמם. מרגישים שהם קראו שערי שמיים רגע לפני התקיעות, והשנה תפילתם תשמע. מתקדמים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, ברביעי ניגש אליו יהודי. איך אומרים? לא טיפש קטן ולא חכם גדול, אלא טיפש גדול. ניגש אליו ואומר לו, תשמע יהודי, יש לי בעיה, ראיתי שקנית מפטיר חנה. קנית את המפטיר החשוב הזה. אבל לי יש בעיה. לי ולאחי יש היום יורצייט, יש יום פטירה לאבא. וקנינו שנינו עליות, שנינו רוצים לעלות ביום הפטירה של האבא. הבעיה היא שלא היינו מתואמים, וקנינו שתי עליות סמוכות. אחי קנה שישי ואני קניתי שביעי. ואי אפשר להעלות אחים אחד אחרי השני, משום מה אין הרע. אז אכפת לך אולי לעשות לי טובה? אולי נחליף. אני אקח ממך את המפטיר חנה, ואתה תעלה במקומי לשבי. היהודי הזה הרגיש שהוא פשוט, הקדוש ברוך הוא שפך עליו קיתון של רותחין. ריבוני של עולם, מה? כמה עוד רכבות הרים איש ואישה יכולים לעבור? מה? 22,500 שקל שמנו, מסירות נפש שלמעלה מטבע אנושי, מה עוד? אבל כל המחשבות האלה נמשכו על פית שנייה, והוא מרים את העיניים ואומר ליהודי הזה, צא לדרך, תגיד לגבאי שהחלפנו. היהודי, הגבאי, היהודי ההוא הולך לגבאי, אומר החלפנו, באמת הגבאי צריך להיות רגיש לדברים כאלו. גבאי צריך להיות, להבין למה האדם קונה עלייה. אבל אתם יודעים, זה ראש השנה, והתקיעות, והבית הכנסת מלא, וגבאי בלחץ, שכולם יעמדו בזמנים, והמזגן יעבוד, והחשמל לא ייפול, והוא לא שם לב מה הוא עושה, והחליף ביניהם. קרא לאותו חסוך בנים לשבי, ולאותו יהודי, שלא נקנה אותו בשמות גנאי, העלה אותו למפתיר. בתהום כל הארץ. כל בית הכנסת על הרגליים. בית כנסת חי מפדיחות כאלה, מרגעים מביכים כאלו. איך שהוא יורד מהמפתיר. כל הנשמות הטובות עליו. אנטיפט. שמת לב מה עשית. אתה יודע מה לקחת לו? אתה מבין שלקחת ליהודי הזה את התקווה? לקחת ליהודי הזה את התפילה? לקחת ליהודי הזה את הסגולה האחרונה ביום הדין? הוא נהיה חיוור. רק חסר לו הקפידה הזאת עכשיו. רגע לפני התקיעות, רגע של תחילת שנה. ריבנו שלנו, מה הוא חטא? הוא ניגש ליהודי הזה, הוא לוחץ לו את היד, תרחם עליי. תחוס עליי. אני לא הבנתי מה אני עושה. אומר לו היהודי, מה אתה רוצה? לא עשית שום דבר, מה אתה רוצה? אני מחלתי לך בלב שלם, נתתי לך בשמחה ובאהבה, בתפילה, שהמפטיר שלך יהיה לעילוי נשמתו של אבא. הוא אומר, איך נתת לי באהבה? איך זה עובד? לקחתי לך את כבשת הרש. אומר היהודי, תשמע, אשתי ואני ניסינו כבר את כל הסגולות האפשריות. אין ציון שלא היינו בו. היינו במערת המכפלה, והיינו ברשבי, והיינו בקבר רחל, והיינו בעמוקה, בכותל, בכל מקום היינו. אשתי ניסתה חוטים בכל צבעי הקשת. כל מה שאפשר היא רק לקחה על עצמה. גורניש ניש, לא עובד שום דבר. סגולה אחת לא ניסינו. לוותר. להתעלות על המידות. לראות את הטובה של יהודי אחר. את זה לא ניסינו. אז אולי דווקא הוויתור שלי לך, באמת בלב שלם, יפתח לי שערי שמיים. היהודי שומע את זה, מחבק אותו. אומר לו, אתה מלאך, אתה ראוי לנס. חלפה שנה. אותו יהודי שלקחו ממנו את המפטיר עולה את מדרגות בית הכנסת. היהודי ההוא שלקח ממנו את המפטיר מחכה לו בכניסה. הוא אומר לו, תשמע, תשמע טוב. והשיב את הגזלה אשר גזל. אני הולך היום להחזיר לך מה שלקחתי לך. שנה שלמה אשתי ואני מתהפכים. איך גזלנו מכם את התקווה שלכם? היום אני הולך להחזיר לך יעלה כמה שיעלה. סיכמתי עם הגבאי שאני קונה מפטיר חנה. ההצעה האחרונה שהוא מקבל, 50 אלף שקל, הוא מוסיף 100. ואני עומד מאחוריה. ואני היום, בתשובת המשקל, אחזיר לך מידה כנגד מידה. מה שלקחתי לך, אתה תקבל בחזרה. אומר היהודי, לא צריך. לפני חודש, נולדו לנו תאומים. זה הפשט. עץ הרעי ליעקב. אנחנו רואים מה חטפנו. ואנחנו פתאום רואים כותרות אחרות. פתאום, כמו שאמרתי, בבני ברק פותחים אולמות כדי לעזור ליהודי הדרום. ופתאום בכיכר זיזנגוף עומדים מאות אנשים ואורזים סלים. פתאום אנחנו נזכרים מה שכחנו. אז זה מה שעכשיו צריך. עכשיו לא צריך לפקוט, ולא צריך להאשים, ולא צריך לשבת על הארץ. עכשיו צריכים ללחוץ יד גדולה וחזקה, ולזכור שכאיש יחוד בלב יחוד, וכמו שאמרנו, האהבה שלנו פי כמה יותר חזקה ועוצמתית מהשנאה שלהם. השנאה היא סוף סוף נובעת מפירוד וחיבור לשם אינטרסים. והאהבה שלנו היא אהבה טבעית, היא אהבה אמיתית שבוקעת מעומק הנשמה. אני אסיים. יהודים יקרים, בוורט כל כך מתוק, כל כך מחמם ומחזק ומכוון אותנו לשנה החדשה. רש"י אומר, כולם יודעים, ואיחן שם ישראל, ואיחן שם ישראל נגד ההר, אנחנו עכשיו באים משמחת תורה. רש"י אומר, בערב מתן תורה, ערב קבלת התורה, ואיחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. הבעיה היא, וזאת בעיה עצומה, מעניינת מאוד, שכמה פרקים קודם, רש"י דיבר על המצרים, ויאסור פרעה מרכבותיו, שיוצא עם המצרים לרדוף אחרי עם ישראל, ורש"י אמר, בדיוק הפוך, בלב אחד כאיש אחד. גם הם יצאו ביחד, לרמוס ולשחוט ולדרוס. רש"י אומר, זה היה בלב אחד כאיש אחד. וכאן רש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד. מה ההבדל? מה ההבדל אצל הגוי בלב אחד כאיש אחד, לבין להבדיל אצל היהודי כאיש אחד בלב אחד? הרב פעם אמר, זה גם נמצא בלקוטי סיכס עבורת הזה. כמה יפה, כמה מתוק, כמה אופייני. יהודי כאיש אחד בלב אחד. יהודי הוא בעצם אחד. הוא איש אחד, כולנו אחד. האיש האחד הזה מתאחד גם בלב אחד, בתוכנית אחת, בכוונה אחת, בפעולה אחת. הגוי זה הפוך. בלב אחד כאיש אחד. הוא יכול להתאחד לשם אינטרס. הוא לא איש אחד, הם לא מציאות אחת, הם לא חצי נשמה אחת. מה הם? הם בלב אחד. יום אחד הם הגיעו למסקנה שצריכים להתקבץ אלף מרצחים ולקרוע את הגבול ולשחוט איש ואישה. אבל זאת לא אחדות אמיתית. זאת אחדות של שנשענת על אינטרסים, שנשענת על חכמים, הם על הערה. זה לא אחדות אמיתית. זו אחדות שאפשר לשבור אותה, אפשר לפצח אותה, אפשר לרסק אותה. לעומת זאת אצלנו, כשאנחנו נאחד את הידיים ונתאחד בלב אחד כאיש אחד, נזכר שכולנו בני אב אחד אנחנו, ונזכר שאי אפשר לזה בלא זה, זאת אחדות אמיתית, זאת אחדות שבאה מהנשמה, זאת אחדות שבאה מעומק ליבנו הטהור, והאחדות הזאת תנצח את השנאה, ותנצח את הרוע, ותנצח את המרצחים, ותביא את כולנו בעזרת השם לבשורות טובות, לגאולה שלמה, ונזכה כבר להקיצו ורננו שוכני אפר, והקדושים והתיאורים האלו שדמם עוד ניגר על האדמה, נזכה שיתקבצו חזרה לתוך הגופים, ונראה כבר בתחיית המתים, בשמחת עולם על ראשם, והם הקדושים והתיאורים בראשנו, השתה בעגלה ובזמן קריב.
במסדורים תבכה נפשי, בוקוי ויש לילה הקודש בורכי, שבוי חבוי, בוי חבוי, בוקוי ויש לילה הקודש בורכי, שבוי חבוי, בוי חבוי, עם הסדורים שמה
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. צרה היא ליעקב וממנה יבשע. עם ישראל כולו מצטרף למיזם כל חי לחלוקת פרקי תהילים לרפואת הפצועים, שחרור החטופים מהשבי ולהצלחת המערכה. חייגו 039-039-039 שלוחה 8.